בסדר? פרק עשירי. כאשר אדם שומע דברים אשר הגיעו לעם השם, אשר לא הגיע לשום אומה בעולם, ורוב הצרות אשר באו עליהם, והשפלות היתרה אשר הם ירודים עד אפר ויותר מזה, ותערר במחשבתך, באולי הוא יתברך, עזב אותם, והם אליו כאומה אחרת חס ושלום, ויותר פחות מהם, כאשר הם ירודים אל הכל. אל יבוא בהרהור לבך ובמחשבתך דבר כמו זה, כי מחייב הדעת והשכל שאינו כך, וגם המוחש לא יקבל זה. גם משה עבדו הנאמן וכל עבדיו הנביאים לא יעידו עליהם כך. בסדר, אנחנו עברנו לפרק עשירי, יש עכשיו הגיע. פרק עשירי, כבר, פרק י' וי' א', המהר"ל כבר ניגש על גבי היסודות שהוא הניח בפרקים הראשונים, אולי לעיקר הבירור של הספר, וזה הסוגיה של נצח ישראל. הנצחיות של עם ישראל, נצחיות הבחירה של עם ישראל. המהר"ל שוב מתחיל פה משאלה. על הנושא הזה של נצח ישראל. אומר המהר"ל שאתה רואה במבט, מסתכל על עם ישראל, כן, במבט כולל, בפרספקטיבה הרחבה, היסטורית, אז רואים שהמאורעות הקשות, המאורעות הקשים שעברו על עם ישראל לאורך ההיסטוריה, לא היו לשום אומה בעולם. רוב הצרות והשפלות, אשר הם ירודים עד אפר ויותר מזה, לא היה עם שכל כך הרבה שמו אותו בתור, שמו לי מטרה לחץ, שמו אותו בתור העם שצריך כל מה להילחם בו, וכל אומה שקמה והפכה להיות אימפריה כמעט תמיד שמה למטרה להילחם עם עם ישראל, לגזור גזרות. כל כך הרבה דורות של השפלות. אומר המהר"ל, תערר במחשבתך, באולי הוא יתברך, עזב אותם, והם אליו כאומה אחרת חס ושלום, ויותר פחות כאשר הם ירודים אל הכל. אתה אומר, אתה מסתכל על עם ישראל במצב השפל הזה, ואתה שואל האם זה עם השם. כן, מצפים שאם זה עם השם, אז זה עם שהקדוש ברוך הוא הכי שומר עליו, הכי מגן עליו, ודווקא רואים שזה עם שכל כך הרבה סובל, כל כך הרבה צרות ויסורים, עד שהדבר הזה גורם לשאול, אולי השם יתברך, עזב אותם. כן? כמאמר, אותו מין, כן? מראשוני המינים, מראשוני הנוצרים, שאמר לרבי יהושע, אני חושב, אתם עמד אהדרינו הפי מראי מכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא החזיר את פניו מכם. פעם הייתם אהובים, פעם הייתם הבנים אהובים, אבל אתם עזבתם אותו. הוא עזב אתכם, והראיה, שאתם מושפלים, ואתם בריבוי כזה של צרות. אז אומר המהר"ל, כשאנחנו רואים את עם ישראל במרבית הדורות שהם במצב כל כך שפל, אז זה לכאורה מעלה לנו שאלה על נצחיות עם ישראל, על נצח ישראל. אז זה נכון שבדור שלנו כבר המבט משתנה, כי הניסים שהדור שלנו ראה, שהמהר"ל לא זכה לראות, זה דבר מופלא כל כך של התקיימות הנביאים אחרי 2,000 שנה, ועם ישראל חוזר לגבורתו ולכבודו וגאוותו לאט לאט. אז זה כבר, אולי השאלה קצת מתערערת, כן? רואים את עשיית הדשמיה העצומה. אבל עדיין המהר"ל מסתכל על מרבית הדור, ולאור כל כך הרבה דורות עם ישראל היו, כמו שהמהר"ל אומר, בצרות גדולות מאוד, אז שיכול לערער את הנושא הזה של נצח ישראל. האם עם ישראל הוא עדיין העם הנבחר, האם הוא עם השם וכו'. המהר"ל אומר, אל יבוא בהרהור לבך במחשבתך דבר כמו זה. כן, זה דבר שהוא ממש נגד כל הופעת השם בעולם, כל האמונה בקדוש ברוך הוא. הרהור אמונתנו בעם ישראל הוא דבר, אומר המהר"ל, שאסור אפילו לבוא בהרהור, כמובן אחרי שתלמד את זה. לכן המהר"ל פותח את הסוגיה ללמוד אותה. אומר המהר"ל, כי מחייב הדעת והשכל שאינו כך, וגם המוחש לא יקבל זה, וגם משה עבדו הנאמן וכל עבדיו הנביאים לא יעידו עליהם כך. זאת אומרת, את הבירור של נצח ישראל, אומר המהר"ל, אנחנו יכולים לראות מכמה היבטים. הוא נותן פה כמה קומות לדבר. כן? קודם כל, הדעת והשכל מחייב שאינו כך. דבר שני, המוחש. המוחש, הכוונה, ההתבוננות במציאות. ודבר שלישי, הנבואה. מכל אחד מהקומות הללו מתברר הנושא של נצח ישראל, והמהר"ל עכשיו יפרט. יפרט איך כל אחד מההיבטים הללו, א', מההתבוננות השכלית האמונית, ב', מהמוחש, דיינו, מההתבוננות המציאותית, וג', מתוך הנבואה. ומשלושתם אנחנו, אומר המהר"ל, רוצים ללמוד ולחזק את הבנתנו מה זה בנצחיות של, של, של הבחירה בישראל. אז עכשיו הוא הולך לפרט את זה. כן? הוא מתחיל קודם כל מהדעת והשכל. כן? הבירור הרוחני, השכלי, האמוני. והנה מחייב זה הדעת והשכל בראיות מופתיות. מחויבים, מוכרחים, עד שכל אדם בן דעת יראה לפניו דבר זה יותר משמש בצהריים. כן? המהר"ל, האמונה שלנו בנצח ישראל, על ידי הבירור האמוני, צריכה להיות כזו חזקה שהיא כשמש בצהריים, יותר משמש בצהריים. וכאן הוא מתחיל את הבירור הרוחני, שקשור להבנה מה זה עם ישראל. נבין מה זה עם ישראל, אז נבין את הנצחיות שלו. ותראו, עכשיו ממש נראה איך הוא ממש מתקשר ישירות לפרק י', לסוגיה שבירנו בפרק י', סוגיית הראשית, ואיתה הוא הולך לבנות את הקומה הבאה של ההבנה מה סוד הנצח של עם ישראל. וזה, כי מן הדברים אשר נתבארו לך בפרקים הקודמים, מסדר השתלשלות הריבוי מן האחד, הסוגיה שעסקנו בה בפרק ג', סדר השתלשלות הריבוי מן האחד, וביארנו לך במופת ברור, כי אי אפשר רק שיש בבריאה דבר שהוא ראשית, שהוא קודם וראשית אל הריבוי, אשר הוא אחריו, כמו שהתבאר למעלה. אם לא כן, היה קשה איך יבוא הריבוי מן השם יתברך, אשר הוא אחד, כמו שנתבאר למעלה. לכך אי אפשר רק שתהיה אומה אחת יחידה, והיא ראשית הריבוי מן האומות בעולם. ואם לא כן, היה הספק הזה עומד במקומו, מאיזה צד יבוא ריבוי מן הסיבה הראשונה, שהסיבה הראשונה היא אחת. אבל האומה הזאת היחידה הם ישראל, שהם אומה אחת יחידה נקראת ראשית, וכדכתיב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ואמר הכתוב כי האומה הזאת קודש שהיא אל השם יתברך, מפני שהיא ראשית לכל האומות, והדבר שהוא ראשית הוא אל השם יתברך, והראשית הזה הוא אחד כמו שהתבאר למעלה, ולפיכך הם קודש להשם והם ראשית תבואתו, ושאר האומות הם תוספת, ומזה הצד הוא הריבוי. אומר המהר"ל, אנחנו ביארנו בפרקים הקודמים, כמובן בפרק ג' שראינו, את סוגיית הופעת הריבוי מן האחד, סדר השתלשלות הריבוי מן האחד, ושאלנו איך אפשר לזהות את האחדות האלוקית בעולם שרואים עולם של ריבוי. ביארנו שהריבוי בעולם הוא ביטויים, הוא ביטויים גדולים ועצומים ונפלאים ורבים, שהם התוספת, דהיינו הם ההוצאה אל הפועל, הם הגילוי של הראשית. והאחדות של העולם לא מתחילה בגוונים החיצוניים שלו, בכוחות החיצוניים שלו, אלא מתחילה בזה שלעולם יש שורש אלוקי אחד שנושא בתוכו מגמה אלוקית חיה. והמגמה האלוקית החיה הזאת היא השורש לכל הפרטים, ודרכה התברר שכל הפרטים האלו אמורים להופיע ולהוציא אל הפועל את המגמה הפנימית, את הראשית של העולם, את השורש של העולם. אומר המהר"ל, עכשיו אפשר להתחיל להבין מה זה עם ישראל. חייבת להיות בעולם אומה יחידית אחת. יחידית במובן הזה שהיא אחת. אחת במובן הזה שהיא היחידה שנושאת בקרבה את המגמה האחדותית של העולם. זאת אומה שהיא לא אחד מהגוונים של העולם, מהשבעים אומות העולם, שהם 70 הפנים השונים, גילויים השונים של הכוחות הלאומיים השונים, כל אחד מהם יש לו את הגוון שלו ואת הכוח שלו, את הכישרון שלו וכו'. אבל מעבר לכל הגוונים, יש לעולם הזה שורש. יש אומה אחת שעניינה לא להיות אחד מהגוונים של המציאות, אלא עניינה שהיא חיה את המגמה האחדותית של העולם, את השורש, את הראשית, את הפנימיות האלוקית, שהיא התוכן האלוקי החי של כל המציאות כולה. היא התוכן האלוקי החי שאמור להתגלות בכל הגוונים, בכל הביטויים, כן? מה שהכוזרי קורא לב שבאומות. הלב הוא לא עוד אחד האיברים, אלא כל האיברים אמורים להביע את הלב. ובסגנון של המהר"ל, האומה הזאת היא הראשית. הראשית הכוונה השורש הנשמתי שמפעם וחי בעולם הזה את השורש שלו, את השורש האלוקי שלו, את המגמה האלוקית הטהורה, האידיאלית, האחדותית של המציאות. והמגמה האלוקית האחדותית הזאת חיה מכף רגל ועד ראש באומה יחידית. באומה יחידית שנושאת בתוכה בצורה חיה ונשמתית את מלוא המגמה האלוקית שבעולם. את מלוא האור האלוקי, את מלוא התוכן האלוקי שאמור להתגלות בעולם לכל גוונה. כל הגוונים השונים במציאות, כל הכוחות השונים והחוכמות השונות, הכישרונות השונים, כוחות החיים של האומות, הם הכל הבאות, הם תוספת, הם הוצאה אל הפועל, הם איברים, הם גילויים, הם ענפים של המגמה האלוקית האחת. המגמה האלוקית הזאת היא השורש לכל, היא סיבת היות הכל, היא השורש שאמור לצאת אל הפועל בכל הגוונים, ולא היו גוונים בעולם אלמלא היה את השורש לכל הגוונים. כי כל הגוונים וכל הכוחות נועדו להוציא לפועל את מגמת הראשית. לכן האומה הזאת שהיא יחידה, הם ישראל, שהם נקראו ראשית כדכתיב, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. אז ראינו בפרק ג' ביאר לנו המהר"ל את הסוגיה הזאת בצורה עקרונית יותר, כן? בצד העקרוני של העולם, של הריבוי, כל הריבוי הזה מתחיל ממגמה אלוקית אחת פנימית שנקראת הראשית של העולם, היא המגמה האלוקית של העולם שמתגלה בגוונים. ובפרק י' אומר לנו המהר"ל, המגמה הזאת היא חיה בתוך האומה הישראלית, היא עניינה של האומה הישראלית. עם ישראל זה לא עוד ביטוי, עוד עם, עוד גוון, עוד כוח חיים, אלא מנצח של התזמורת. זה לא עוד כלי שמוסיף עוד הבאה, עוד ביטוי, אלא עצם המגמה האלוקית החיה היא אותה אומה ישראלית. ולכן מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. איקרון אחד, הזוהר הקדוש אומר. מה הכוונה איקרון אחד? אין עוד מקום בעולם שיש בו באמת גילוי של האחדות האלוקית. רק האומה הזאת נקראים אחד, גוי אחד בארץ, גוי שמבטא במלוא ההיקף את המגמה האלוקית האחדותית של העולם. שהאחדות האלוקית הזאת אמורה להתגלות בכל הגוונים, בכל הריבוי, בכל ההופעות. וזה כל עניינו של העולם, וזה כל עניינו של עם ישראל ללמד את העולם, ללמדו תורים בינה, כן? ללמד שלכל כוח בעולם, לכל עם בעולם, לכל כישרון בעולם, יש לו ערך, יש לו תפקיד, יש לו גילוי מתוך המגמה האלוקית הטהורה, המוסרית, האידיאלית, המופיעה באופן החי, הנשמתי, באותה אומה יחידה שהיא הראשית של העולם. מהר"ל אומר לנו, זה הבנה מה זה עם ישראל. לא עוד עם, לא עוד איזו תופעה היסטורית, אפילו לא איזה עם שקיבל תפקיד מיוחד, כן? אלא מציאות חיים אחרת לגמרי, שהיא לא חיה את הבאה החיצונית של התוכן האלוקית, אלא היא חיה את עצם התוכן האלוקי המגמתי, הראשיתי של כל המציאות. אומה אחת, אומה שחיה את האחדות האלוקית כעצם החיים שלה. ולכן יקראו עם ישראל ראשית. הם אלה שעניינם, חייהם, נשמתם, היא ההוצאה אל הפועל של השורש האחד, והיא הראשית לכל האומות. זאת אומרת, כל האומות על גווניהם, על כוחותיהם השונים, יהיו יונקים מהראשית הזאת, את הטוב האידיאלי האלוקי, את המגמה האלוקית והמוסרית של העולם, וכל אחת מהאומות, מתוך החיבור שלה אל, 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 אל אותה אומה, תלמד איך להביע את כוחה המיוחד מתוך הוצאה אל הפועל של המגמה האלוקית של העולם. כל אומה יש לה שר של אומה, יש לה סגנון מסוים של חיים, הבאה מיוחדת, כישרו מיוחד, כוח חיים מיוחד. כוחות החיים שיש באומות הם כוחות נפלאים שאמורים לבטא את המגמה המוסרית. כשהאומות מתנתקות מעם ישראל או אפילו נלחמות בעם ישראל, הן בעצם נלחמות בשורש האלוקי שלהן. הן רוצות להביע את הכישרון שלהן לא מתוך המגמה המוסרית, אלא בצורה אגואיסטית, פרטית וטמאה. בסופו של דבר הן גם מחריבות את עצמם, כי הם לא נולדו כלב, הם נולדו כאיברים. אבל היצר הרע של האומות זה להתנתק מהשורש האלוקי, לחיות את הגוון. כל אומה יש לה גוון, שאומה שהיא, כן, כל כוחות החיים, כן, יוון עם הכוח של השכל, וכל פרס עם הכוח של הגוף, כל אומה יש לה כוחות מיוחדים, כן, גוונים מיוחדים של עוצמות חיים, כישרונות נפשיים, כישרונות שכליים וכו' וכו'. והכישרונות האלו יכולים להיות מחוברים למגמה האלוקית של העולם, דרך עם ישראל, כן? ואז הם יוצאים אל הפועל את מגמתם הלאומית מתוך המגמה האלוקית הכללית, מתוך הלב, מתוך הטהרה המוסרית, שהיא המגמה של כל העולם והיא המגמה גם שלהם, כן? להבדיל, כמו, ממש כמו בחיים הפרטיים, מה שלמדנו ברמב״ם, נכון? הנפש האדם אחת. מה למדנו ברמב״ם? שיש באדם שכל, רגש, רצון, דמיון, כוחות שונים, נפלאים וחשובים. אבל יש לאדם, יש לו מקור אחד, מקור אחדותי, שזה הנשמה, נפש האדם אחת. עכשיו, הבחירה של האדם, האם אני אביע את הכוחות השונים מתוך המגמה המוסרית, מתוך הנשמה, שהיא השורש לכל הכוחות, או אני נתק את עצמי מהנשמה ואני אביע את השכל ואת הרגש, הכל בצורה אגואיסטית לשרת את מטרותיי הפרטית. כמו שזה נכון, אותו מבט אחדותי שנכון בנפש האדם, שלימד אותנו הרמב״ם, מלמד אותנו המהר"ל עכשיו להתבונן במבט האחדותי הזה על העולם. גם בעולם יש גוונים שונים של כישרונות וכוחות, שהאומות, כל אחד מהם מקבל פן מסוים, 70 אומות העולם וכו'. 70 אומות העולם כנגד 70 פנים לתורה, כנגד 70 זקני הסנהדרין. זאת אומרת, אומות העולם צריכים לנוק את כנגד 70 לשון שהתורה מתורגמת בהם. זאת אומרת, מה הכוונה שהתורה מתורגמת ב-70 לשון? כן, כך כתוב שהתורה כשהיא ניתנה בהר סיני, היא ניתנה וגם תורגמה ל-70 לשון, ואחר כך גם כתבו אותה אצל יהושע, כתבו אותה ב-70 לשון על הבנים וכו'. זה אומר שאותה מגמה אלוקית חיה בעם ישראל, היא תתורגם, היא תבוטא בסגנונות האישיותיים הפסיכו-לאומיים של כל אומה ואומה, וכל אומה תלמד להופיע את סגנון חייה מתוך יניקה מהמגמה האלוקית האחת שבתוך עם ישראל. בסדר? זה מובן? יש מה שמקובל גם בספרי האמונה, זה 70 אומות העולם. ככה גם היה בפרשת נוח. עכשיו, לפעמים 70 אומות העולם קמות וחיות. זאת אומרת, יש תחלופה כזאת. כן? יש עמים שקמים, יש עמים שנולדים. כי הסגנונות האלו זה סגנונות, מה שחשוב זה לא דווקא האומה הספציפית הרומית, כן? אלא סגנון החיים הייחודי שהיה פה. אחר כך רומא התחלפה לה בנצרות והתחלפה לה בארצות הברית, יודע מה? כן, זאת אומרת, בסופו של דבר האומה, השם והדגל יכולה להשתנות, סגנון החיים או הזרם החיים בדרך כלל יישאר ואפילו ישתדרג, כן? וכל פעם תהיה אומה אחרת שנושאת אותו בקרבה. אבל זה 70 סגנונות, כן? של חיים שמופיעים בעולם, וכולם אומרים לו את הבאות של המגמה האלוקית. אז אומר לנו, מה על כך, אם אנחנו מבינים כך את מה זה עם ישראל, אז ודאי שזה דבר שהוא נצחי, זה הנצח של העולם. כל מהות העולם היא שיש לו שורש אלוקי. שורש אלוקי זה לא עוד גוון, כמו שאמרנו, את הגוונים החיצוניים אפשר לשנות, אפשר להגיד, טוב, זה, כן, אני יכול, כמו שאני יכול להחליף סגנון חיצוני של כישרון, אני פעם התאמנתי בכישרון מסוים, עכשיו אני מרגיש שאני יותר מבטא את עצמי בכישרון אחר. את האני שלי אני לא אחליף, אבל את סגנונות הביטוי שלי, את הכישרונות, אני יכול להחליף. אומות העולם, כן, איברים, כן, שיכולים פעם אחת להיות כאלה ופעם אחת להיות אחרים, אבל את עצם המהות של העולם, שהיא המהות האלוקית האחדותית שלו, את זה אי אפשר לשנות. זה עם ישראל, המהות האלוקית של העולם. הנשמה שנושאת בקרבה את כל עומק המגמה האלוקית האחדותית של העולם. זה עם ישראל. המקשה המהר"ל על עצמו קושייה. אנחנו הבאנו את הפסוק, קודש ישראל השם ראשית תבואתו, שעם ישראל הוא הראשית של העולם. אבל, לכאורה קשה על זה ממקום אחר. אומר המהר"ל, אבל מה שכתיב, ראשית גויים עמלק. פסוק, לכאורה, נותן ככה קושייה עצומה לכל המהלך. ראשית גויים עמלק. עמלק גם יקרא ראשית. איך זה מסתדר? אומר המהר"ל, לא, בוא נקשיב טוב למה כתוב בפסוק. אין זה שהוא ראשית תבואתו של השם יתברך. זה מה שכתוב על עם ישראל. קודש ישראל השם ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא. על עמלק לא נאמר שהוא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, אלא ראשית גויים. מה הכוונה? רק ראשית גויים. ורצה לומר, כי במה שהגויים מחולקים מן השם, מן ישראל, לדבר הזה המלך הוא ראשית, כי הוא יותר מחולק ומובדל מן ישראל, משאר האומות, כמו שידוע. זאת אומרת, מה אמרנו? שהעמים כולם, אם תיארנו את זה כמו עץ, יש לו את הגזע, הגזע מבטא את השורש, נגיד כביכול לפי המשל, אז השורש זה היניקה מהמגמה האלוקית, ועם ישראל רק הוא הגזע האחד שיודע לנוק את המגמה האלוקית ולהנחיל אותה לכל הענפים, וכל הענפים מתפצלים מהמון התפצלויות, 70 התפצלויות שאומרות להיות יונקות מהגזע האחד הזה ולהביע כל אחת את עניינה, את מגמתה, מתוך המגמה האחת, כן, האלוקית שמרוכזת בתוך האומה היחידית. אבל אמרנו, יש פה, זה בדיוק המאבק או הניסיון של אומות העולם, האם הם יוציאו לפועל את עצמם מתוך האחדות האלוקית, מתוך עם ישראל, מתוך חיבור למגמת השם, או הפוך, ינתקו את עצמם וינסו לחיות את הענפים כישות בפני עצמם, כן? ויביעו את כוחותיהם האדירים שהם קיבלו במגמה אגואיסטית טמאה, לא מתוך המגמה האלוקית הטהורה. המלך זה בדיוק עניינו. ראשית גויים, המלך רוצה לנתק את הענפים מהמגמה האלוקית. לנתק את הגויים, דיינו את הענפים השונים, כן? שבלעדי המגמה האלוקית הם גוי מלשון גבייה, מתוך המגמה האלוקית הם גוי אחד בארץ, הם מחוברים לאחדות האלוקית שהיא החיות של הכל. עמלק הוא המוביל בעמים את אותה מגמה של לנתק את העמים מישראל, ולנתק את הענפים משורשה. ולכן הוא נקרא ראשית גויים עמלק. כן? הוא לא הראשית של תבואתו של המגמה האלוקית בעולם, אלא הפוך. הוא בא לנתק את הפרטים מתוך השורש, לנתק את האומות, וכן למרוד במגמה האלוקית הישראלית, כן? לכן הוא מתעורר, איך שם ישראל יוצא ממצרים, הוא מתעורר לבוא ולהילחם עם השורש הזה. הוא לא מוכן, ישר הוא מזהה שיש פה איזה משהו כללי, כן? כידוע שהוא בא, המלך בכלל לא היה בדרכנו, הוא בא מארץ מאוד רחוקה, הוא עם ישראל יוצא ממצרים, ישר הוא מרגיש שפה יש מלחמה. מה יהיה השורש של העולם? המגמה האלוקית שנמצאת בישראל, או לא? או המגמה הטמאה שאנחנו רוצים להוציא לפועל בעצמנו מתוך ניתוק מהמגמה האלוקית. ולכן יש פה מאבק, מהו הראשית? כן, זה מאבק עד היום, מהו הראשית של העולם? האם המלכות האלוקית, המגמה האלוקית, היא הראשית של העולם? כמו שעם ישראל בא להופיע? או הפוך, ראשית הגויים, המגמה הפרטית של כל עם עם גאוותו ועם כן, רצונותיו האגואיסטיים לבלוע ולכבוש ולשדוד ולשבור כדי שהוא יתעלה והוא יהיה, כן, המגמה הפרטית האגואיסטית הטמאה היא הראשית של העולם. זה המאבק האיתנים בין עם ישראל לבין המלך, שהוא מנסה לנתק את העולם מהשורש האלוקי ולכפור בשורש האלוקי הזה, כן? לומר, בתוך המציאות, הגויים הם הראשית, דיינו האומות במגמתם הפרטית. בסדר? ממילא אומר המהר"ל, מתוך ההבנה הזאת שזה עם ישראל, שעם ישראל הוא הראשית האלוקית של העולם, אז ודאי שההבנה של הנצחיות של עם ישראל היא הרבה יותר מתבהרת. ומפני כי ישראל הם ראשית המציאות, לאחר אחר עיקר המציאות, כן? זה אומר שעם ישראל הוא הלב של הכל. זה לא תוספת, זה לא ביטוי, זה לא איבר שאפשר אולי בלעדיו, אלא זה המהות של הכל. הם עיקר המציאות. והאומות שאינם ראשית, אין להם דבר זה. לכך אינם רק תוספת. והדבר שהוא תוספת, אינו עצם עיקר המציאות. והדבר זה מבואר. ואיך יהיה דבר זה בטל, שיהיו האומות עיקר וישראל יהיו תפלים אצלם ומהם משועבדים להם? דבר כמו זה אי אפשר. מאחר שכבר בערנו למעלה מעניין השתלשלות הריבוי, והוכחנו בראיות מופתיות, שמחייב המופת שיהיה כאן אומה אחת יחידה, מראשית לבריאה. ובשביל זאת הבריאה נברא הכל, כדי כתיב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן? אז מילא המהר"ל אומר, גם כשנראה שהאומות בכוח ידם, בכוח זרועם, מתגברים והולכים אחרי המגמה המלכית, מנתקים את עצמם מישראל, ובאמת מבחינת הכוחות החיצוניים, כן, כמו שלאיברים יש יותר כוח פיזי מללב, שהוא הרבה יותר עדין והרבה יותר כן, פנימי, אז זה נראה לפעמים שכן, שהצד החיצוני יכול לנתק את עצמו כביכול מהצד הפנימי, אולי אפילו להתגבר עליו, אבל באמת באמת, מצד הנקודה הפנימית, גם באותו זמן שהאומות נאבקים מעם ישראל, הם יונקים מעם ישראל. הם יונקים מעם ישראל כי בלי הנקודה האלוקית לא תהיה חיות בעולם, לא יהיה הופעה עולמית בכלל. אז זה נכון שיש פה התמודדות עצומה, וזה נכון שיש גם יצר רע גדול, כן? כמו שאנחנו רואים בתוך המציאות, אבל הרבה פעמים זה גם רואים גם די במוחש שזה יחסי אהבה שנאה כאלה, כמו היום, קצת, אפשר לראות בצורה מאוד מעניינת, אפילו, גם אני אומר ככה בסוגריים, טיפה פולש מהמערל, אבל אני חושב שזה קשור לאותו עניין, שרואים ממש, במיוחד אצל, במדינות ארצות הברית וכו', יש ממש מצד אחד התנגדות ועצירה, ומצד שני, הערצה ושייכות, ומין כזה, אתה לא יודע, כמו עכשיו ממש, כל ה... תוכנית המדוברת וכולי, ממש, אתה יודע, זה רגע, זה לטובתנו, זה רעתנו, אני לא יודע אם הם יודעים, כי הם גם וגם. הם גם רוצים להיים בעצמם להיות הראשית, ולא על פי המגמה של המסעלות, את ההובלה ואת ה... מצד שני, יש איזו שייכות, יש איזו קישור, יש איזו הערצה למגמה הזאת. זה בא בדרך כלל בו זמנית, כאילו. לא תמיד, כן, יש המלך, יש גויים שהולכים יותר אחרי המגמה הדורסנית והתמיה הזאת של לנתק את העולם לגמרי. אבל הרבה פעמים זה גם רואים את המערכת הדו-סדדית הזאת, כן? כמו שלעבדי, לאדם יש גם יצר טוב וגם יצר רע, אז גם לאומות העולם יש, אין כביכול התעלמות מעם ישראל, לא יכול להיות, כמו שהאיברים יכולים להתעלם מהלב. אז יש או התנגדות עקרונית, לא, אנחנו הלב ולא אתם, או שייכות וחיבור. כן? משהו שהוא תמיד יימצא שם, תמיד יהיה בלב השיח העולמי, כן? לא תהיה אימפריה, רום, יוון, פרה, לא תהיה אימפריה שתוכל להתעלם מהתופעה הזאת שנקראת ישראל. אין דבר כזה. אין דבר כזה, כי זה או התנגדות ולתפוס אנחנו, ואנחנו השלטון, ואנחנו הראשית, או חיבור והצהרת כורש, ותקימו את המקדש, כן? זה חייב יהיה להיות במערכת יחסים מאוד עוצמתית, כן? שהיא לא יכולה להתעלם, לא יכולה להתעלם מהקשר החי הזה של האומות אל ישראל. כן. מגמה זה נשמה, מה זה נשמה? נשמה זה הצד הפנימי שנותן תוכן. נכון? זאת אומרת, לעולם יש המון כישרונות, יש לו הרבה כוחות חיים, כישרונות, כמו באדם הפרטי. נכון? גם האדם הפרטי יכול, ולכאורה ככה גם קורה בתחילת הדרך, הוא מזהה את עצמו בעיקר בכישרונות החיצוניים שלו. נכון? ילד לא יודע מה זה כוונה שיש לו נשמה. הוא יודע שהוא אוהב לשחק כדורגל, הוא יודע שהוא אוהב, לא יודע מה, לשחק בחברה, יחסי חברה. הוא אוהב לראות את עצמו חזק, מנצח. הוא לומד את כישרונותיו ואת עוצמותיו מתוך המבט החיצוני. ככל שהוא גדל, משהו מתחיל להיות חסר. אם כן, מחנכים אותו והוא מתחיל להיות ערני לעצמו, הוא מתחיל להבין שכל הגילויים שהוא גילה עד עכשיו, כל הכישרונות, כל החוכמות, כל ההישגים, זה הכל הבאות חיצוניות, ויש לזה תוכן. והכל יונק מהתוכן, גם כשהוא לא ידע שהוא יונק מהנשמה שלו, את כל זה הוא ינק מהנשמה שלו. נכון? את כל כוח החיים הוא ינק מהנשמה, גם כשהוא שיחק כדורגל או לא יודע מה, רדף אחרי פרפר. אבל באיזשהו שלב, מגיע שלב ההתבגרות, שבו כבר סוג של גילוי הפנים של הכל, כן? גילוי המגמה של הכל. מה יחיה שם את הכל, ולמה הכל שואף, למה הכל שייך. ואז מצד אחד זה שלב שעלול מאוד מאוד לבלבל את הילד, כאילו מה שנקרא גיל ההתבגרות, וכן, רגע, מי אני, מה אני, עד עכשיו הכל היה ברור, מסודר, פתאום משהו שם חסר, ומשהו שם ריקני, ומשהו שם מחפש ערך ותוכן וגיבוש זהות. מה אכפת לך? תמשיך לרדוף אחרי הפרפרים. לא, אני מבין שכל הכוחות האלו, יש להם איזה שורש. והשורש הוא הרבה יותר עמוק ממה שקרתי עד עכשיו. ואז, אם התהליך הולך בעזרת השם ומתקדם, אז הוא לאט לאט מגיע לדעה ומגיע לחשיפה של הקומה הפנימית, הרוחנית. ודרך הקומה הזאת הוא מבין שעכשיו יש ערך אחר לגמרי לכל הכוחות שהוא הלך ובנה. כן? הוא ימשיך להוציא לפועל כוחותיו, את השכל, את הכישרונות הרגשיים והחברתיים וכל מה שהוא הלך ובנה, אבל עכשיו פתאום הוא חושף שלכל זה היה מגמה. עכשיו, את המגמה בהתחלה הוא לא זיהה. הוא גם לא בהכרח צריך לזהות, בטח בשלבים הראשונים. אבל המגמה הייתה שם מההתחלה. אותה הנשמה היא דחפה לכל הגילויים, לכל הכוחות, לכל הכישרונות להתגלות. כן? אבל באיזשהו שלב שכבר הבשלות הפנימית כבר היא מוכנה לזה, כבר עכשיו יש איזה שלב כזה שבו הכוחות מחפשים את יעודם, מחפשים את שורשם. כן? אי אפשר כבר להביע אותם בצורה סתמית. אי אפשר סתם לרדוף אחרי פרפרים. קיבלתי כישרונות בשביל איזה משהו. יש פה איזה דחף פנימי שדוחף את כל המגמה הזאת, והוא היעד של כל המגמה הזאת. ואז נוצר איזה בירור פנימי. מה המגמה של הכל? מה השורש של הכל? כל הכוחות האלה באו להוציא לפועל את התוכן המוסרי שלי, את התוכן של הזהות שלי. את האיכות הפנימית שיש לי בפנים. ואז שאני חושף אותה ואני לומד לחבר את הכוחות שונים אל הזהות המוסרית האלוקית שלי. ואין זה גם ביחס בין עם ישראל לאומה. זאת אומרת, עם ישראל נושא בתוכו לא עוד כישרון חיים, כן, שנועד להוציא לפועל, אלא נושא בקרבו זה שלעולם הזה יש נשמה. הנשמה האלוקית הזאת היא לא רק תביעה חיצונית מהעולם, תעשו כך וכך, אלא היא החיות הפנימית. שכל הזמן דוחפת מבפנים את העולם. חיות פנימית אדירה ששואפת לתיקון, שואפת למוסר, שואפת לתיקון עולם במלכות שדי, שואפת לגילוי הטוב האלוקי בכל מרחבי העולם. מה שאנחנו בסוף נקרא גאולה, הבאה של כל זה. כן, שכל זה יופיע בכל המרחבים, בכל... אבל יש פה מגמה. טוב, אני מצליח לא? אני אנסה. המגמה היא גילוי הטוב של השם בעולם. כן, גילוי הטוב של השם בעולם בכל הקנמיד, בכל הרבדים, בכל הגילויים, בכל הכישרון. זאת אומרת, כישרון אתה יכול להביע אותו בצורה סתמית, אתה יכול להביע אותו בצורה תמאה, אתה יכול להביע אותו כהבאה של הטוב. כמו שאמרנו על, עם הגאון מבינה, נכון? כוח מאדים, יכול להיות או טבח או שול. זאת אומרת, יש כישרונות בעולם. כישרונות יכולים להיות הבאה סתמית, יכולים להיות הבאה של רוע, יכולים להיות הבאה של הטוב האלוקי. המגמה, הרצון האלוקי, זה שכל הכישרונות שבעולם יהיו הבאה של הטוב האלוקי. שהעולם הזה יגלה שיש לו טוב פנימי שהוא השורש של החיים. וכל החיים כל החיים ידעו חסלה, כל החיים יוציאו לפועל את הטוב האלוקי, את המוסריות, את הטוב, בכל הגוונים, בכל העושר, בתרבות, באומנות, במוזיקה, בביטויי החיים, בכוחות החיים. יש מגמה להכל, יש שורש להכל, וזה הטוב האלוקי. הטוב האלוקי הזה חי בעם ישראל קודם כל. עם ישראל נשמתו מלאה, ספוגה בטוב האלוקי הזה. זה תוכן החיים שלנו. כן? והטוב האלוקי הזה, קיבלנו תורה כדי להפיץ אותו, לרומם אותו, להוציא אותו לפועל, ללמד תורים בינה, ללמד את העמים. עם יקר, יפה מאוד, יש לך כישרון, לא יודע מה, כישרון מוזיקלי, מצוין. אבל למה אתה שר על שטויות החיים? בוא תשאיר את הטוב שבך. סתם אני אומר כדוגמה. זאת אומרת, ללמד את כל העמים, זה שיש לכם כישרונות נפלאים, וכשאתם לא מביאים את הטוב האלוקי בכישרונות האלה, אתם מביאים את הרוע בכישרונות האלה. אתם מביאים את התאומה בכישרונות האלה. אתם יכולים לבזבזים אותם, במקום לגלות כמה הם יכולים להיות הבאה של הטוב האלוקי, ולשם הם, לזה הם באו. שזה הם נולדו. הם נוצרו כדי שיהיה פה עולם מאוד נפלא והרמוני, שכל העולם מוציא לפועל איזה מגמה, איזה טוב אלוקי חי, טהור. קצת יודע? בסדר, אני חושב שזה דברים שהם... מה זה? זה דברים מאוד עליונים. נשמה, מגמה אלוקית לעולם, שורש אלוקי לעולם. בכלל, כמו האדם הפרטי, שאנחנו מדברים על הנשמה האלוקית שלנו, זה גם דבר מאוד מופשט. כי את הכישרונות החיצוניים, אנחנו מכירים הרבה יותר. כן, יש לי כישרון למוזיקה, או יש לי כישרון לפיסול, לא יודע מה, לריקוד, למתמטיקה. אני רואה את זה, אני מזהה את זה, אני יכול להוציא את זה לפה. אבל אנחנו כן יכולים להבין שהכישרון הוא כלי. אנחנו רואים, יכולים לראות אותו, אותו אדם שמביע את הכישרון שלו בצורה מאירה, בצורה טהורה, בצורה מוסרית, ואדם שני עם אותו כישרון שמביע אותו בצורה הרסנית, אגואיסטית ואולי אפילו רעה. איך זה יכול להיות? סימן שזה לא תמון בכישרון, זה תמון משהו עמוק יותר. מתוך איזה לב, מתוך איזה מגמה פנימית אתה מביע את הכישרון. המגמה הפנימית שורשה בנשמה. שורשה בטוב אלוקי שבנשמה. כן? וככל שאנחנו מאמנים את עצמנו לשמוע את הקול הנשמתי שלנו על ידי התורה, אז הלב מתמלא ונספג בטוב האלוקי. ואז הוא יכול ללמד קודם כל את עצמנו, אחר כך את העולם, איך להביע את הכישרונות בצורה נכונה. איך להביע את כוחות החיים בצורה טהורה, בצורה אידיאלית. בסדר? יותר? בסדר, אבל זה טוב שאתם שואלות, כי באמת זה דברים מופשטים. כל פעם מנסים מזווית אחרת לגעת בהם, כן? לגעת בעולם פנימי, זה תמיד מין סוג של כל פעם משהו טיפ-טיפה יותר מופנם, יותר ככה, זה מנגינות כאלה שצריך, כן, לאט לאט כל פעם לברר אותם יותר, ומשהו הולך וחושף את הדבר. בסדר, עד כאן? אז יש לנו קודש ישראל, השם, ראשית תבואתו, ויש לנו ראשית גויים, המלאק. ואומר המהר"ל, כל הראשית של העולם היא, הרי אמרנו, הכל מתחיל מהפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ריבונו של עולם ברא שמיים וארץ, ברא עולם מלא וכישרוני ומלא בכוחות ומלא באוצר אדיר של, של הבאות ושל גוונים שונים של חיים, אבל הוא בנה את זה בראשית. בראשית הכוונה בשביל ישראל שנקראו ראשית. כדי כל הגוונים האלה של העולם לא נוצרו סתם, לא נוצרו סתם כדי שיהיה נחמד, כדי שיגרד לנו את הגב, שיהיה ככה מגניב בדרך לעבודה, שיהיה עולם יפה וזה, בדרך שאני הולך לעשות עוד כסף, עוד לתפוס איזה מישהו ולא יודע מה לעשות. המגמה האלוקית היא כל כך עליונה, כל כך טהורה, ובשבילה נראו שמיים וארץ, כדי להוציא לפועל את הטוב הגדול והעליון הזה, בשביל הראשית הזו. ואיפה הראשית הזו? תמונה. מי יכול ללמד את העולם הזה, את המגמה של הטוב האלוקי, את השורש של העולם? בראשית, ישראל שנקראו ראשית. עם ישראל הוא המנגינה של הטוב האלוקי בעולם, שהיא השורש של הכל, של כל שמיים וארץ. הוא פירש במדרש, בסדר? בשביל ישראל ברא שמיים וארץ. והם ישראל כדכתיב קודש ישראל ראשית תבואתו. כי בשביל ראשית התבואה אדם זורע, כל התבואה. כך ישראל הם ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא. ובשבילם ברא את הכל. כי שאר אומות הם תוספת על זה. ואיך לא יהיה דבר זה? כי השם יתברך שהוא יחיד בעולם. איך לא יהיה לו בעולם אומה שייכת לו? ויש לה התייחסות אליו. שהיא גם כן אומה יחידה בעולם הזה, כמו שהוא יתברך יחיד. והם ישראל, שעליהם נאמר, ומי כמך ישראל, גוי אחד. באמת? ריבונו של עולם יש לו אומה שבשבילה, מה כאן בשבילה ברא את הכל? בשביל שהמגמה של הטוב האלוקי שבה תמלא את כל העולם. ודאי שגם האומות נבראו על ידי ריבונו של עולם. במגמה תחילה, כדי שיחשפו ויחיו את אותה, את אותו טוב אלוקי שיצא לפועל על ידי, על ידי עם ישראל. אומר המהר"ל שיש להם התורה ובשביל זה הם עם אחד ולא כמו שאר עובדי גילולים אין להם תורה מן השמיים שהיא תורה אחת רק יש לעובדי גילולים דת נימוסית ודת נימוסית אפשר שיהיה בפנים הרבה רק התורה כתיבה תורה אחת תהיה לכם ועל ידי התורה גם כן ישראל עם אחד ומה כמו זאת היא שייכת אל השם יתברך שהוא יתברך אחד ואם כן, איך נאמר כי מעלת ישראל בטלה מהם אינם אל השם יתברך? הרי מוכרח שנמצא אומה יחידה בעולם שהיא אל השם יתברך. מוסיף אמר לנו נקודה נוספת והוא, והיא לגבי התורה. בואו נעשה קצת להביא מה הוא אומר פה. אומר, אחרי שהבנו שעם ישראל הוא המגמה, הוא חי את השורש הפנימי של העולם, הוא הבאה של המגמה האחת של העולם, אפשר לפי זה להבין מהי התורה. גם על התורה נאמר שהיא אחת, תורה אחת תהיה לכם. כמו שעל עם ישראל נאמר, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, גם התורה היא תורה אחת. הוא אומר לשון כזאת, בוא נגיד את הלשון ואני אנסה להבין. אצל אומות העולם, הדת היא דת נימוסית. דת נימוסית. ודת נימוסית אפשר שיהיה בפנים הרבה. יכולות להיות, כן, זה, 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 אפשר לומר בלשוננו, זה לא כזה עקרוני, איך הדת הנימוסית, אם היא תדגיש נימוסים כאלה או נימוסים אחרים. ניסה להבין למה הוא קורא לזה נימוסית. אבל אצל עם ישראל התורה היא הבאה של האחד. היא הבאה של האחדות האלוקית. וזה לא דת נימוסית. ולכן היא תורה מן השמיים, שהיא תורה אחת שחושפת את האומה האחת. מה הכוונה? לכאורה, בהתאם למבט ולמבט של עם ישראל על העולם ועל עצמו, כך גם המבט על התורה, להבדיל מאומות העולם. אצל אומות העולם, נקודת המוצא היותר ראשונית היא שיש עולם. על העולם הזה יש גוונים, יש כוחות, ויש לנו הזדמנות, כמו שנקרא, לתפוס מהעולם הזה כמה שאנחנו יכולים, הכל מתוך מגמה פרטית, כמו שאמרנו, ראשית גויים המלאק, מגמה פרטית. בואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לקחת, מה אנחנו יכולים להסתדר, איך אפשר לבנות את החיים, הכל מתוך מגמה פרטית של כל עם ועם. אלא מה? האומות הן מרגישות, יודעות, אי אפשר שלא להרגיש בצלם אלוקים שבתוכנו, ולכן העולם לאורך כל שנותיו מרגיש שיש עולם עליון יותר מהעולם שלנו. יש עולמות עליונים, יש, כן, אם זה עובדי עבודה זרה, שהם זיהו כל מיני גורמים עליונים, ואם זה הדתות המאוחרות יותר, שהם אומרות לא, יש גורם אחד עליון. והגורם העליון הזה, יש לו ציפיות מהעולם התחתון. והעולם התחתון, אם הוא לא יענה לציפיות, אז גם הוא יסתבך עם אותו גורם עליון, וגם החיים פשוט לא יתפקדו. כן? אם העולם התחתון לא יהיה לו איזשהו מימד נימוסי, הכוונה איזה שהם כללים, מה אפשר ומה אי אפשר, מה מותר ומה אסור, אז החיים לא יתבלגנו יותר מדי. כן? המגמות הפרטיות האלה פשוט יבלעו את העולם, והעולם יהפוך להיות תוהו ובוהו. ולכן צריך דת עניינה לכבול את החיים בכל מיני מערכות של כללים, שעניינם בעיקר להשתיק את היצרים, לתת להם, לתחם את הגבולות גזרה, כן? אתה רוצה לקחת ולבלוע, זה בסדר גמור, אבל אל תיקח לשני, כי אז גם הוא ייקח לך, ואז אתה תהרוג אותו, בוא נעשה פה תיחום, נעשה דת נימוסית, שתתחם את הכוחות, תתחם את תגביל את האדם בעיקר, כי אין ברירה, כי אין ברירה, כי אחרת העולם לא יחזיק מעמד. זה נקרא דת נימוסית. ובוודאי שגם זה חשוב, כן, איך כתוב, אלמלא מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. ודאי שחייב פה איזה משהו חיצוני כזה, שייתן הגבלות וחוקים וכו'. אבל זה גם מסביר למה הדתות בדרך כלל הן גם לא מחובבות כל כך על ידי פשוטי העם, כי הם בעיקר אומרים, הם בעיקר עניינם להגביל את החיים, בעיקר עניינם לא לתת לאדם את מאוויה. זאת אומרת, האדם מצידו הוא מין יצור כזה שרוצה לקחת ולגנוב ולשדוד ולהתפרס על הכל, וזה יבואו הדתות הנימוסיות ויגבילו בצדק, כולם מבינים, אין מה לעשות, חייבים שיהיה הגבלות, כי אחרת באמת יהיה פה בלגן שלם. אבל זה לא כזה מענג שיש לך כזה מערכת מגבילה. זה התפיסה של מה זה דת, כן? מערכת שנועדה להגביל. כן, האדם מצידו זה יצור חי ותוסס ושמח, והדת זה דבר מקווץ' ומלחיץ ומקביל, וזה גם לפעמים יכול להיות גם סוג של תפיסה גם על תורת ישראל, אבל זה אומר, בעם ישראל אין דת, זה לא, המושג הזה לא מתאים לתפיסה של עם ישראל. אז מה תפקיד התורה בעם ישראל? משהו אחר לגמרי. יש לעולם הזה מגמה. היא לא מתחילה מהמגמה הפרטית, אלא היא מתחילה מהטוב הפנימי שנמצא בתוכנו. הטוב שנמצא בתוכנו הוא הרבה יותר עמוק ויסודי לחיינו מאשר המגמות הפרטיות. הטוב הפנימי של העולם הוא השורש שלו. ועם ישראל, ולא רק עם ישראל, העולם כולו רוצה להיות טוב. ורוצה לחיות את האמת ולחיות את האיכות הפנימית. היא יותר חשובה ויותר עקרונית ויותר ליבית מכל דבר אחר. מכל דבר אחר. איך חיים את החיים האלה, את המגמה הפנימית הזאת, איך חושפים אותה, איך נותנים לה הבאה, איך מדייקים את הביטוי שלה בכל תחום, בתחום משפחה ובתחום הפרט ובתחום עסקים, ביחס לכסף וביחס לתרבות וביחס לבן אדם לחברו וביחס לבן אדם ליצריו, איך לוקחים את הטוב האלוקי שבתוכנו ונותנים לו להתגלות בצורה מדויקת. זה נקרא תורה. אז התורה אין עניינה להגביל את החיים, התורה עניינה להורות את החיים. תורה מורה, הוראה איך לחשוף את מי שאנחנו. אם לא נחשוף בצורה מדויקת מי שאנחנו, אנחנו עלולים מאוד לפגום. לפגום בנו, לפגום בעולם, לפגום בעולם, בעולם הפנימי שלנו, ממילא לפגום בעולם החיצוני שלנו, והעולם יהיה חדל ועצוב. העולם, זה לא שהעולם שמח והתורה מקבילה, אלא הפוך. העולם בלי תורה לא יהיה שמח. כי הוא לא יחשוף את עצמו. הוא לא, לא יהיה לו הוראה איך להוציא לפועל את עצמו. תורה בשבילנו זה סם חיים. סם חיים שיש לו נקודת מוצא. אז זה הוויכוח, מה נקודת המוצא? אם נקודת המוצא שאדם הוא פרטי ואגואיסטי ומצומצם, אז באמת הדת היא זה משהו כזה מקביל כזה, שלא נותן לי להיות חיית היצרים שהייתי רוצה להיות. אז דת זה דבר מעצבן. אבל אם נקודת המוצא שאדם הוא טוב, והוא, יש בו איזו עליונות, איזו אמת גדולה, איזו מוסריות גדולה, איזה גודל אלוקי אדיר, אז אלינו יהיה להיות נימוסיים. נימוסיים זה כזה אנגלי כזה, זה הגבלה חיצונית של דת חיצונית, שבאה לתת לנו תקסים דתיים, וזה ממש לא התורה. התורה זה חיים, יש בנו חיים אדירים. חיים אדירים שאנחנו רוצים ללמוד אותם, איך אוספים אותם, איך מוצאים אותם לפועל, איך נותנים לכל דבר את הגילוי הנכון שלו, את הביטוי הנכון שלו, למידות וליצרים ולכוחות החיים ולמערכות היחסים, בין אדם לחברו, בין אדם למשפחתו, בין אדם לארצו, בין אדם לבעלי חיים, כל דבר צריך ללמד אותנו איך להיות טובים כמו שאנחנו. כי בלי הלימוד, אז אנחנו נרצה להיות טובים, אנחנו ניתקע, ואז אנחנו נשתכנע שאנחנו לא טובים, ונחזור למגמה הפרטית והאגואיסטית. אז תורה זה חיים, תורה זה עושר, תורה זה נכון, לפעמים כדי לחיות נכון, צריך להגביל את עצמנו, כדי לא להזיק לעצמנו, כן? שאני מגביל את עצמי, לא יודע מה, יש ילד שהוא אוהב לאכול חול בגן חול, ואני אומר, אל תאכל חול, אז אני מגביל אותו, אבל אני מגביל אותו כדי שיהיה בריא, ושהוא יהיה... כדי שבסופו של דבר יהיה גם חי ושמח, כן? התורה באמת, כל הגבלותיה, וכל, זה כמו טיעול, לתעל, כשאני בא לתעל כוח, אז אני מגביל אותו. אני מגביל אותו כדי לדייק אותו, ואז הוא יוציא לפועל בצורתו הנכונה והאמיתית. אז זה נקרא תורה אחת. תורה אחת, הכוון התורה שבאה להוציא לפועל, את אותה מגמה אחדותית שנמצאת בתוכנו. היא, עכשיו, הפנימיות שלנו היא כל כך גדולה, יש לנו פנימיות אדירה. פנימיות שהיא... נשמתית, נשמה זה מהשמיים, אז צריך גם תורה מהשמיים, צריך איזו הוראה שמכירה אותנו באותו מימד עמוק, ויודעת לחשוף את המימד העמוק הזה בצורה עליונה, כי אם אני בא להבין מי אני, ואין לי הבנה של שמיים, יש לי הבנה של ארץ, כן? הבנה של ארץ זה הבנה מצומצמת, זה הבנה אגואיסטית. אז אני לא יכול להדריך את האדם, בטח לא את האדם ישראל, על ידי צורה כל כך מצומצמת של, 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 של מבט. אני ארוג אותו, אני אצמצם אותו למשהו כל כך נמוך וגמדי. הפוך, אני צריך תורה מהשמיים, שמלמד אותי מה זה נשמה מהשמיים. יש בנו גודל עצום כל כך, יש בנו גודל עליון כל כך, אז ממילא כדי לחיות אותו אנחנו צריכים, איזה הוראה עליונה כזאת שמלמד אותנו להיות גדולים כמו שאנחנו וטהורים כמו שאנחנו ובעלי ערכים ומוסר ושאיפות גדולות ושאיפות של תיקון, ואז אנחנו מתחיים, אנחנו לא מקבלים פה איזה דת שבאה לצמצם, אנחנו באים מקבלים תורה שבאה להגדיל ולהרחיב ולהעמיק את ההכרה של עצמנו. זה עניינה של התורה, לא דת נימוסית אלא תורת חיים. בסדר? בטוח בסדר, נפלא. טוב, בסדר? אז עד כאן נעצור להיום. טוב, חזקות וברוכות, שבת שלום.